כן, אנחנו בהקדמה לפרק חלק היסוד ה-11 שהוא יתעלה נותן שכר למי שמקיים ציווי התורה ועונש למי שעובר על עבירותיה, וששכרו היותר גדול הוא העולם הבא. עונשו היותר גדול הוא הכרת, וכבר אמרנו בזה העניין שדי, מה שדי בו, והכתוב המורה על זה היסוד אומרו, אם תישא חטאתם ואם היא מחל אינה מספרך ושבו יתעלם, מי אשר חטא לי ראיה על ידיעת הנשמע ואמרה לתת שכר לזה ועונש לזה. כן, היסוד האחד עשר בעצם ודאי נוגע במושג ההשגחה. כן, אם אמרנו שהעשירי הוא הידיעה, ויכול להיות שיש איזושהי משמעות של השגחה גם ביסוד העשירי, היסוד האחד עשר הוא נוגע בעניין ההשגחה ובעניין מסוים שנוגע להשגחה, והוא השכר והעונש. כן, מה זה בעצם השכר והעונש? השכר והעונש זה התערבות של הקדוש ברוך הוא, תכף נסביר גם איך הוא עושה את זה, התערבות של הקדוש ברוך הוא במציאות, והתאמה לעניינים של הבחירה החופשית של בני האדם. זאת אומרת, בני האדם יש להם בחירה חופשית, אז לכן השכר והעונש לא יכולים להיות חלק מן הטבע הקבוע של העולם. כי הרי אם, אני לא מדבר על הידיעה של השם, ידיעת השם יכולה להיות שהקדוש ברוך הוא יודע כבר מראש מה האדם יבחר, לא במובן הזה, אלא במובן שאם אנחנו אומרים שמעשה בני האדם הם אלה שמגלגלים את השכר והעונש, כלומר, כשאדם עושה מעשה חיובי, אז יש על המעשה הזה שכר, וכשהוא עושה מעשה שלילי, יש על המעשה הזה עונש. אז בעצם אנחנו צריכים שההתערבות הזאת, שנוגעת השכר והעונש, תבוא אחר מה שבני אדם עושים. כי הרי אם יש בחירה חופשית, ואדם יכל לבחור, נניח, לעשות את ה... מצווה במקום העבירה, הוא עשה עבירה, אז בעצם פוטנציאלית באותו זמן שהוא בוחר לעשות את העבירה, באותו זמן בעולם יכולה להיות מציאות שהיא פוטנציאל, כן, יש פוטנציאל שהמציאות תהיה שכר ולא תהיה דווקא עונש. זה שזה הוכרע להיות עונש זה בעקבות הבחירה של האדם. זאת אומרת, המציאות מצד עצמה בבחינת ההתרחשויות הכלולות בה יכולה להיות, כן, בפוטנציאל של ההתרחשות של שכר כמו התרחשות של עונש. רק מה שקובע את השאלה מה תהיה ההתרחשות במציאות, שכר או עונש, זה המעשים של בני אדם. ביחס לשכר ולעונש, אז זה כבר דיבר הרמב"ם והזכרנו את זה כבר כמה פעמים, יש שני עניינים של שכר ועונש. יש שכר ועונש בעולם הזה ושכר ועונש, כן, במשמעות הנצחית של החיים של האדם. זאת אומרת, יש שכר ועונש שנוגע לחיים של נפש וגוף, ויש שכר ועונש שנוגע לנפש בלבד. השכר והעונש שנוגע לנפש ולגוף, מה עניינו? עניינו מבחינת בפועל זה שינויים במציאות, ששכר זה שינויים במציאות שמסייעים לאדם להגיע לתכליתו, ועונש זה שינויים במציאות שמעכבים את האדם מגיע לתכליתו. זאת אומרת, אם תכלית המציאות של האדם זה להיות שייך אל המושכלות עד לדעת אלוקים, אז עונש, כשאנחנו מתייחסים למציאות של הנפש והגוף, המשמעות שלו עיכובים, כמו מחלות, צרות, גלות, כל מיני דברים מסוג הזה. שכר יהיה דברים המסייעים, זאת אומרת, מצב כלכלי טוב, מצב גופני טוב, יש גם סיועים שהיו יותר נוגעים לתכלית עצמה, זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא מזמן לאדם, אני יודע, כל מיני דברים שיסייעו לו להתקדם, הוא מזמן לו בעלי חוכמה שהוא יוכל ללמוד מהם, הוא מזמן לו, יכול להיות ספרים שיוכל ללמוד מהם וכדומה. כן? אז זה העניינים של השכר והעונש, כשאנחנו מדברים על מציאות האדם שהיא נפש וגוף. כשמציאות האדם היא נפש בלבד, כשמציאות האדם היא נפש בלבד, השכר, המשמעות שלו, העצמה, העצמה הנפשית, הרי כבר אין גוף, אז אנחנו לא אומרים על זה תנאים שיהיו כאן. תנאים חומריים שיכולים לסייע או יכולים לגרע, כי הרי כבר זה נפש ולא גוף. אנחנו מדברים על העצמה של ההשגות הנפשיות, השכליות שיש לאדם, ועונש זה ביטול המציאות הנפשית במדרגות שונות של ביטול. כן, כמו שראינו, זה המושג קראת שהרמב"ם מדבר עליו. ואמרנו שמוכרים לומר שיש מדרגות שונות של ביטול המציאות הנפשית, כן? עד ביטול גמור, שזה העונש הכי גדול. אבל יש גם מדרגות ביניים, כן? של ביטול חלקי וכו'. כן, של המציאות הנפשית. זה המושגים, זה השינויים במציאות שאנחנו קוראים להם שכר ועונש. השינויים האלה הם לא דברים שמוטבעים בטבע העולם, כמו שאמרנו, כי כל זמן שאדם לא בחר, עדיין המציאות מצד עצמה יכולה להיות לכאן או לכאן. כן, אם נמחיש את זה ביחס לדוגמה שהבאנו כשיש לנו נפש וגוף, אז אמרנו ששכר זה נניח מצב כלכלי טוב, בריאות וכדומה, עונש זה יכול להיות מחלות וכדומה. אז לפני שהאדם בחר את הבחירה שלו, המציאות מצד עצמה לא מוכרח שהוא יהיה חולה. גם לא מוכרח שהוא יהיה בריא במציאות מצד עצמה. זה יכול להיות או כאן או כאן.
המציאות במצב סטטי?
המציאות היא לא במצב סטטי. יש דברים שהם קבועים במציאות על פי טבע העולם. בהם הבחירה של האדם לא תעלה ולא תוריד. כן? זה הטבע הקבוע של העולם. וזה הבחירה שלנו לא משנה. אבל יש דברים במציאות, יש פרטים במציאות שבהם אין טבע קבוע, נקרא לזה ככה, לעולם. מבחינת העולם זה יכול להיות או כך או כך, או ימין או שמאל. באה הבחירה של האדם, והאדם בחר משהו מסוים, נניח בחר מצווה, אז באותם עניינים שהם לא מושפעים מהטבע הקבוע של העולם, שהם יכולים להיות לכאן או לכאן, באותם עניינים יש את השכר או את העונש. בסדר? הרמב"ם קורא לדבר הזה במקום אחר, הוא קורא לזה מקרים. מקרים, זאת אומרת, זה עניינים הכלולים במציאות, מצבים הכלולים במציאות, שאין ביחס אליהם טבע קבוע שמכריח אותם להיות באופן מסוים, להתגלות באופן מסוים. אז באותו מרחב במציאות שנקרא לו המקרים, זאת אומרת, אותם עניינים במציאות שאין ביחס אליהם טבע קבוע, ביחס אל אותם עניינים בהם מתגלה השכר או העונש הגשמיים, כמו שדיברנו מקודם. עכשיו, נקודה נוספת חשובה. איך הקדוש ברוך הוא מגלגל את השכר הזה? אז זה לא שהוא עושה את זה בעצמו. כמו כל דבר, הוא עושה את זה על ידי שליחים, מלאכים, כמו כל דבר. כמו שאת הטבע הקבוע של המציאות, איך הקדוש ברוך הוא מנהל אותו? על ידי מלאכים. כך גם את השכר ואת העונש, כלומר, את אותם התרחשויות במציאות שמושפעות מהמעשה של האדם, איך הן מתרחשות באופן כזה או באופן אחר? על ידי שליחים. כן? ככה זה פועל. עכשיו, מה המשמעות של זה שזה על ידי שליחים וזה לא על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו? המציאות בנויה באופן כזה, שיש את מציאות השם ויש כוחות שקיימים שהם פועלים מכוחו של הקדוש ברוך הוא על העולם שלנו. כלומר, כמו שבני אדם הם יצורים שברא אותם הקדוש ברוך הוא ויש להם כוחות פעולה כאלו אחרים לפעול בעולם, כך גם הוא ברא יצורים נוספים שיש להם כוחות לפעול על המציאות. יש להם יכולות לפעול על המציאות. היצורים האלה נקראים מלאכים. וככה באופן הזה הוא כן, מגלגל במציאות את ענייני השכר והעונש. האם השגחה של השם על העולם היא מסתיימת רק בענייני השכר והעונש. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים לזה ההשגחה, היא רק ביחס לענייני השכר והעונש, או שיש השגחה של השם, זאת אומרת, השגחה, שוב, אנחנו מדברים על טיפול ועל התערבות, גם בעבר לזה. זאת אומרת, איך להסביר לדוגמה ניסים שקורים במציאות? אז פשוט שגם, שכל התערבות שהיא, כל התערבות שהיא, אלא אם כן נאמר שיש פה עוד שיקולים אחרים, אבל כל התערבות שהיא, היא כתוצאה מהמעשים של בני אדם. זאת אומרת, אם ניקח לדוגמה את מה שקרה במצרים, ששם הייתה השגחה שמגלגלת בעולם עניינים שאנחנו קוראים להם ניסים, דהיינו שינוי הטבע הקבוע של העולם. נכון שזה בדרך כלל לא קורה ביחס להשגחה, כי ההשגחה פועלת, כמו שאמרנו, לא על הדברים שיש בהם טבע קבוע, על הדברים, על האירועים, התרחשויות שאין ביחס להם טבע קבוע, שקראנו את זה המקרים. אבל יש מצבים חריגים שבהם ההשגחה שנוגעת לענייני השכר והעונש של בני אדם פועלת עד לכדי שינוי טבע קיים של המציאות. יש דבר כזה. עכשיו, בשאלה האם זה דבר שמתוכנן מראש, נקרא לזה ככה, השינוי טבע הקבוע הזה, או שזה קורה באותו רגע שצריך לעשות את השינוי טבע, זה עוד דיון נוסף. זאת אומרת, זה כבר יותר בשאלה איך בנוי המנגנון הזה, כן, של השליחים האלו שדיברנו עליהם, שיוצר את השינויים האלו במציאות. זה לא קשור לסוגיה שלנו. אבל אם אנחנו שואלים האם ההשגחה של השם בענייני השכר והעונש יכולה גם ליצור שינוי טבע, התשובה היא, בעיקרון כן, זה קורה רק במצבים מאוד מאוד חריגים. רק במצבים מאוד מאוד חריגים. אבל זה יכול לקרות, דבר כזה. עכשיו, על פי הרמב״ם באופן פשוט, המושג של ההשגחה הוא נוגע רק לענייני השכר והעונש. זאת אומרת, כל שאר האירועים שקורים במציאות, בין החומריים, בין הרוחניים, הם בעצם מתרחשים על פי טבע קבוע. כן? טבע קבוע זה בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא כבר יצר את כל מערכת הכוחות הנדרשת לכך שהמציאות תתנהל באופן הזה. וזה לא מושפע ממעשה בני אדם. כלומר, בפשטות, לכל הטבע הקבוע של המציאות, אנחנו לא נדרשים למה שאנחנו קוראים לזה השגחה. ולפי זה, מה שאומר ביסוד העשירי, שהוא יודע מעשה בני אדם ואינו מזניחם, הכוונה לא אינו מזניחם במובן שהוא לא מטפל בהם, כי ביסוד העשירי הוא לא דן בזה, אלא אינו מזניחם, הכוונה אינו מתעלם מהם. יש ידיעת השם על כל מה שקורה במציאות. מעבר לידיעת השם על כל מה שקורה במציאות, יש גם השגחה שפועלת על המעשים של בני האדם. כן, בואו נתקדם. יש פה כמה שאלות, אבל זה לא כרגע מתאים למסגרת שלנו. זאת אומרת, לכאורה, לפי מה שאנחנו אומרים, שההשגחה היא פועל יוצא של המעשים של בני האדם. זאת אומרת, היא פועלת כשיש הקשרים שנוגעים למעשים של בני האדם, ואז מושגי השכר והעונש, וזה מתרחש במציאות על ידי כוחות שהקדוש ברוך הוא יצר, אז מה אני צריך שהקדוש ברוך הוא ידע מה בני אדם עושים? זאת אומרת, הוא יכול לייצר איזה מין, נקרא לזה מנגנון כזה, שברגע שהאדם יעשה כך וכך, או יפעל כך וכך, כן? או יחשוב כך וכך, לא משנה כרגע אם זה על המחשבות או על המעשים, או כל מה שזה לא יהיה, אז ייווצרו כל מיני תגובות לפעולה של האדם, והתאמה מדודה לפעולה שלו. וזה נעשה, כמו שאמרנו, על ידי מלאכים. אז אנחנו צריכים שהמלאכים האלו יהיו יודעים את מה שקורה אצל בני האדם. כלומר, להם תהיה ידיעה. למה זה מכריח את זה שלקדוש ברוך הוא תהיה ידיעה כזאת, שנוגעת למעשה בני האדם? כן, כי ככה זה נראה, מהיסוד העשירי נראה שיש ידיעת השם, הוא לא מזניח את בני האדם, הוא יודע כל מה שקורה להם. ומתוך כך, אז יש את ההשגחה שהוא מטפל. אז אם זה לכאורה קורה לא באופן ישיר על ידו, אלא זה קורה על ידי כוחות שאותם הוא יצר, שהם מוצאים לפועל את הטיפול הזה, למה אני צריך את הידיעה שלו? ולכאורה די בידיעה שלהם. אז ההסבר הפשוט הוא, זה שזה שאנחנו אומרים שיש ידיעת השם, שכוללת את כל הפרטים, מכוח הידיעה הזאת יש גם ידיעה גם לנבראים נוספים. זאת אומרת, ידיעת המלאכים או ידיעת בני אדם היא פועל יוצא של זה שיש ידיעת השם, שכוללת את כל מה שיש במציאות. אבל לא ניכנס לסוגיה הזאת, למה זה מכריח את זה? זה תלוי ביחס בין הקדוש ברוך הוא לבין שאר היצורים. זאת אומרת, מה קיים בשאר היצורים, רק מכוח מה שקיים בו. אבל שוב, אמרתי, זו סוגיה שאנחנו לא ניכנס אליה, לא נעסוק בה. והיסוד השנים עשר, ימות המשיח, הוא להאמין שיבוא ולא יאחר, אם יתמהמה חכה לו, ולא יושם לו קץ קצוב. כן, אם יתמהמה חכה לו, זה פסוק בספר חבקוק. ולא יושם, כן, זה לא משפט שהרמב"ם ממציא אותו. ולא יושם לו קץ קצוב. כלומר, אין זמן מוגדר שבו הוא ידוע שהוא יגיע, ולא יפורשו המקראות להוציא מהם זמן בואו. גם לא ניתן בתוך הפסוקים לברר את זה. חכמים אומרים, תפוח דעתם של מחשבי קיצים. כן, כלומר, חז"ל אמרו ש... זה שיבוש הדעת, בקיצור. שיבוש הדעת להתעסק עם הקץ הקצוב, כן? לחפש את הזמן של הדבר הזה. ולהאמין בגדולתו ואהבתו והתפילה עליו, כלומר לרצות את זה, והתפילה עליו, כן? להתפלל על זה, כפי שדובר בו על ידי כל נביא, משה עד מלאכי. כן? אפילו אצל משה רבנו זה מובא. ומי שמטיל בו ספק או מזלזל דברו, מחזב התורה אשר ידע בו בפירוש, בפרשת בלעם, ואתם ניצבים. זאת אומרת, כלומר, לא להאמין במציאות הזאת של המשיח, זה בעצם להכחיש דברים שכתובים בתורה. בתורה שבכתב, חמש חומשי התורה, פרשת בלעם, פרשת בלק הוא מדבר שם על העניין הזה, ואתם ניצבים, גם כן מדובר על העניין הזה. ומכלל היסוד הזה, כי אין מלך ישראל אלא מדוד, וזה רע שלמה, בייחוד וכל מי שחולק על דבר המשפחה הזאת, כופר באשר כבר נביאה. טוב, בואו ננסה קודם כל להבין מה זה בעצם אומר, המשיח. משיח זה בעצם מנהיג, מנהיג. כשאומרים שהוא יבוא, זה לא שהוא ינחת מהשמיים. כן, לא מדובר באיזה מישהו שיבוא עם כלפיים וינחת לנו פה ועם מתי קסמים ישנה לנו את המציאות. זה מנהיגות. והיא צומחת בדיוק כמו שכל מנהיגות צומחת. זאת אומרת, הוא בן אנוש כמונו, בדיוק. הוא נולד, הוא מתפתח כמו בני אדם רגילים. זה לא מדובר באיזשהו משהו שהוא ניסי, פלאי וכו'. זה הכל בדרך טבע העולם. וכשאנחנו אומרים שיש ימות המשיח, זה בעצם נבואה שאנחנו רואים אותה כבר אצל משה רבינו, היא כתובה בתורה שבכתב. זה נבואה שמודיעה לעם ישראל על זה שיש מציאות של עתידית של מלכות בית דוד. יש מציאות עתידית של מלכות בית דוד. ולא התכוונו רק לדוד המלך. כי אם הכוונה הייתה, אם העניין הזה יתממש על ידי דוד המלך, אז כבר בעצם אין לרמב״ם טעם לכתוב שיש מציאות עתידית של מלכות בית דוד, כי מי אמר? יכול להיות שמה שנתנבא משה רבנו בתורה מתייחס לאותו דוד המלך. והנה, קחו לדוגמה את דוד המלך. איך דוד המלך מתפתח? מתוך טבע העולם. נכון? הוא ילד שנולד למשפחה, כן? ויש איזשהו מין מהלך כזה שקורה, שהוא לאט לאט, הוא נעשה מפורסם בעם, ונעשה ידוע, ורוצים אותו, ולא רוצים אותו, ויש לו אויבים, ואין לו אויבים. הכל בדרך הטבע של העולם. הכל בדרך הטבע של העולם. כלומר, אז גם דוד המלך צומח מתוך הטבע של העולם. אז גם אותה מלכות עתידית היא צומחת מתוך טבע העולם. וכל המיני דמיונות האלו שיבוא המשיח ויגאל אותנו, אז כאילו יבוא מהשמיים, לא יודע בדיוק מאיפה הוא יבוא. ינחת פה ויעשה סדר על פני כדור הארץ, כאיזה מין יצור על, שלקוח מסרטים של סיפורי ילדים, זה שטות והבל. אין דבר כזה, לא יהיה דבר כזה. אנחנו לא מתכוונים בכלל בכלל לדבר הזה. אני אומר לה, אתם מבינים לבד, שכדי שתצמח מנהיגות כזאת, אנחנו צריכים קודם כל שעם ישראל ירצה מנהיגות כזאת. צריך לרצות מנהיגות כזאת. אני חושב שמתוך זה הרמב״ם כותב את הדברים האלה. כן, כשהוא אומר להאמין בגדולתו ואהבתו והתפילה עליו. כן, זאת אומרת, הוא אומר שהפסוקים, כן, זה הפסוק בחבקוק. אם יתמהמה חכה לו, זה הכוונה היא שהנביא אומר שעם ישראל צריכים לרצות מנהיגות כזאת. וההסבר הפשוט, למה צריכים לרצות מנהיגות כזאת? כי אם לא נרצה, אז היא לא תהיה. אם העם לא רוצים מנהיג כזה, שיוביל אותם על פי דרך השם, הרי זה מה שמיוחד במנהיגות הזאת, שהיא מובילה את עם ישראל על פי דרך השם, המנהיגות הזאת לא תבוא לידי ביטוי בפועל, זה לא יהיה. אין דבר כזה שיהיה מנהיג בדרך הטבע, שהוא מצליח להנהיג כשהעם לא רוצה אותו. ואת זה אנחנו גם רואים אצל דוד המלך, נכון? כן, באותו זמן ש... באותו זמן שאבשלום תופס את השלטון, דוד המלך הוא... יש לו את האנשים שאחריו, אבל זהו, אין לו יותר מזה. וגם לפני כן, גם אחרי ששמואל מושך אותו, ואומר לו, אתה מלך על ישראל, כל זמן ששאול המלך חי, דוד המלך הוא לא המלך, כיוון שזה לוקח זמן על פי טבע העולם, כי צריך שהמלכות הקודמת תפנה את מקומה, ואז תבוא המלכות החדשה. כן, מכל זה אנחנו רואים שדובר במשהו מאוד 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 כפוף לחוקי הטבע של המציאות. אנחנו בעזרת השם לינר מחר, נדבר על השאלה, אז מה העניין? כלומר, למה לראות בזה עיקר, בדבר הזה? אבל זה נבואה על זה שבעתיד לעם ישראל יהיה מלכות כזאת. מה העניין? למה הרמב״ם ראה בדבר הזה דבר שהוא מעיקרי התורה? זה כמו כל מיני נבואות, נגיד יש נבואה של גר זאב עם כבש ולמרק דירבץ, ויהיה שלום בכל העולם. גם זה יש נבואה. למה זה לא עיקר? יש נבואה על ידי חזקאל שיבנה בית המקדש השלישי. למה לא זה אחד מהעיקרים? שתאמין בנבואה הזאת שיבנה בית המקדש השלישי. אז מה הכוונה? שאנחנו צריכים להאמין בנבואות? זה כבר העיקר שכבר ראינו אותו מקודם, שיש נבואה. ואנחנו מאמינים שהנביאים שהם נביאי אמת, אז אנחנו מאמינים לדבריהם. אז למה לקחת את הפרט המסוים הזה מדברי הנביאים שמתייחסים למציאות עתידית ולמנף אותו כאילו זה משהו מאוד 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 משמעותי? כאילו אני אומר לפני שנבין למה זה משמעותי, אז זה בעזרת השם בלי נדר נדבר על זה בהמשך. עד כאן.